אנחנו עובדים שחנרות, הבאתי שחנרות כבר. זה כמובן נפיע לי מאוד שחנרות. אני חשבתי שתהיה אי בהירות לגבי הספר שלומדים. לא זכרתי שהודיעו על זה.
אמרנו.
אני חושב ששולחן ערוך זה מצוין. ואני אשתדל ללמוד כסדר את ה... את המראה אני מהערות. מי שאין לו שולחן ערוך בבית שינסה את ההזדמנות. זה ספר חשוב של הבית. שולחן ערוך. זה...
לחום.
לא, זה שלא, אבל זה לא. זה לא מספיק. אה, הוא לא יודע שאיפה. רגיע, מסכת נידה. אז אנחנו עוד קצת בפתיחה ושבוע הבא, בעזרת השם, שולחן ערוך אפשר? זה בסדר? אין שולחן ערוך, יש ספרים? אז אנחנו רק נאמר כמה דברי פתיחה לשבוע הזה ושבוע הבא, אני מקווה שכולם יהיו יותר ספרים. איסור בשר בחלב, איסור ידוע מפורסם, נדמה לי שאחרי ברית מילה וחמץ בפסח, זה איסור שיותר נפוץ, ברוך השם, בעם ישראל. עם כל זה, חוסר הידיעה בו הוא לא גדול, בעיקר בנושאים של כלים, בישול בכלים בשריים, בישול בכלים חלבים. יש פה הבדלים גדולים, ספרדים, אשכנזים, דברים לא כך ידועים. להפתעתנו, האיסור הנפוץ הזה הוא מהחוקות שחקקה התורה. ככה יש מדרש משלי שלעתיד לבוא יתגלה הסוד של בשר בחלב, אבל בזמן הזה הטעם לא ידוע. זה מהחוקות, יש כמה בכלל מקורות לזה שבשר בחלב אפילו כמו פרה אדומה שאין סודו נגלה. הוא בכלל החוקות שאין בהן טעם. יש הרבה מאוד הסברים על דרך טעם הדקרא, רק נביא שניים מהם, אחד של הרמב״ם, אחד של הרב קוק. יש המון הסברים, אבל שניים, אחד קשור לעבר, אחד קשור לעתיד. הרמב״ם, מורה נבוכים, אומר שהוא בדק את העניין, ואצל עובדי עבודה זרה, תקרובת עבודה זרה, קורבנות של עבודה זרה, היו מבשר וחלב. איסור בשר וחלב הוא מחאה של התורה כנגד מנהג עובדי עבודה זרה. זו שיטתו של הרמב״ם בטעמי המצוות, שהרבה מאוד מצוות הן באות לבטל מכל וכל את התפיסה של עבודה זרה. זה דבר שנוגע לעבר, זאת אומרת, עבודה זרה הייתה מאוד אקטואלית בעבר, ועד היום היא קיימת בכל מיני צורות במזרח הרחוק ובנצרות. והמחאה, המלחמה שלנו נגד עבודה זרה נלחמת, אמנם קורבנות של תקרובת בשר בחלב הם לא מביאים, אבל עדיין הריחה של עבודה זרה נודף בעולם. זה הרמב״ם. ורב קוק זצ"ל מדבר מצד העתיד. אכילת הבשר היא מצב של ירידה. פרשת נוח, כשיצאו מהתיבה הותר להם הבשר, אבל האדם הראשון במצב האידיאלי שלו הוא לא אוכל בשר. הבשר זו ירידה. כמובן זו ירידה שאנחנו... זו מדרגתנו היום, צריך להיזהר מעליות מלאכותיות. זו מדרגתנו, והיא נמוכה. אנחנו אוכלי בשר. לעתיד לבוא, לא נאכל בשר, לאחר שיתוקן החטא, נחזור להיות צמחוניים. הבשר זו ירידה. וגם החלב זו קצת ירידה. כי החלב של הפרה מיועד לעגלים. יש בזה קצת גזל העגל, ניצול של הפרה לצרכינו. ודאי עדיפות שלנו על על העגל. כשאנחנו מגדלים את העגל זה כי אנחנו רוצים לאכול אותו אחר כך. או בגלל שהוא לא עגל, אלא עגלה. אומר הרב קוק שזה כבר מוגזם, גם בשר וגם חלב. כלומר, גם ליטול את נפשו של הנפשה של הבהמה, וגם למנוע את הגדילה וההתפתחות בזה שאנחנו נוצרים את החלב שנועד לעגלים, זה כבר אפשר לעמוד. האומה הישראלית יכולה לעמוד ביחס הכבוד הזה כלפי בעל החי, להזכיר לנו שאחרי הכל בעלי החיים במדרגתנו האידיאלית לא נאכל מהם וגם לא נגזול מהם. וזה בתוך זה הרב קוק מבליח חקירה יפהפייה. השאלה אם שלעתיד לבוא נהיה צמחונים, האם נוכל לאכול חלב, לשתות חלב? אז הרב קוק אומר שלא, כי לעתיד לבוא, כמו שאתה לא לוקח את נפשה של הבהמה, ככה אתה לא לוקח את החלב, הוא שייך לעגלים, הוא לא שייך לך. אנחנו נהיה צמחונים ונאכל צמחים, אבל לא חלב של בהמות. לכאורה לא. אין את זה בת חלב ודבש. לכאורה לא.
הפוק
לא היה צמחוני? וגם מחה במי שניסה להיות צמחוני. מלבד הנזיר, כידוע היה צמחוני. אבל זה לא הייתה הדרך המקובלת, כי אדם צריך לדעת גם לא לפתח לעצמו דמיונות. כשאדם הוא עושה צמחוני, זה לא אומר שבאמת האידיאל הגדול של השוויון באיזו מידה בין בעלי החיים לבין האדם הוא חי בתוכו. זו אשליה שנביאה בתוכו אכזריות, ולכן זו סכנה. אבל אף על פי כן, לא בגלל שאנחנו לא צמחוניים היום, אנחנו פטורים מלדעת שזו ירידה, אכילת הבשר היא ירידה. וגם נטילת החלב זו ירידה, זו גזלה. והחיבור בין השניים כבר מוגזם. זה אדם מוכשר גם בעולם הזה, גם לאחר החטא, לדעת שזה... יש לי מנה מזה. שוב,
אבל זה הפעם
אני חושב שב... במצב של לעתיד לבוא, שור בר אולי עוד אי אפשר לאכול, אבל אחרי זה כל השורים יהיו מבויתים. יש לנו שכשהמציאות תשתנה, גם בעלי החיים יהיו מצב כזה ש... ככה הרי אומר, שבעלי החיים לעתיד לבוא ידברו. אז אתה לא יכול לאכול בעל החיים מדבר. שור? נכון, אתה צודק שהבעיה בכל הטעמים, הרי לפי הטעם של הפוק יש כמה קשרים. אחד, נראה שזה כל בשר, ואנחנו יודעים שזה לא כך, רק בשר בהמה אסור מדאורייתא. והשני, זה לא ברור למה זה דווקא דרך בישול. גם סנדוויץ' של בשר וחלב זה עוד אסור לפי זה, וזה לא כך. סנדוויץ' בשר וחלב הוא מותר מהתורה, אז מדרבנן הוא אסור. גם זה אולי, הביצים של העוף, שזה דיון פה בהמשך. זו דרכם של טעמי התורה במצוות שהן חוקות, שהם לא יכולים לחסות את הכל. מכל מקום, משהו יש בהם, משהו כדי להאיר את סודה של המצווה עליו המיוחד הזה, שהוא כנראה מהותי וטבעי לנו בתור ישראל. עם קדושים יזהר מהדבר הזה. בשר זה מצוין, חלב זה גם מצוין, וביחד זה נורא ויום. וצריך את אדם ישראל כדי להבין איך שני דברים טובים שנפגשים ביחד יש בהם סכנה, כמו שעטנז. יש לזה הרבה חקירות מה היחס בין בשר בחלב ושעטנז. גם שעטנז, תמר זה מצוין, פשטים זה טוב מאוד, ביחד זה יוצא שעטנז. יש משווים, יש עשרים, האיסור, יש הבחנה לכאורה של בשר הכנסת, אם אתה תפריד אותם, הם יחזרו להיות מותרים, אבל בשר בחלב הם יישארו אסורים גם אחרי הפרדה. זה נקרא, אפשר לסוחתו אסור, אולי נגיע לזה אי פעם בעתיד.
זה שכל הרוח אפשר
לסוחתו בצר. לא בבשר בחלב. לא בבשר בחלב. אם כן רבותיי, היום אנחנו נדבר על העניין של הבישול, בתור קצת הקדמה לעניין, ופעם הבאה נתקדם. אז נקרא בשולחן ערוך. כתוב בתורה, לא תבשל גדי וחלב אמו, פייזיין סעיף א'. כתוב בתורה, לא תבשל גדי וחלב אמו שלוש פעמים. אחד לאיסור בישול, ואחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה. והוציא אכילה בלשון בישול אומר, שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול, אבל מדרבנן אסור בכל עניין, ובהגעה כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה, מותר בהנאה. אם כן, ההלכה הראשונה שיש לו בשולחן ערוך, שאיסור מן התורה הוא דרך בישול. דהיינו, אסור לבשל בשר בחלב, אסור לאכול בשר בחלב מבושלים, אסור ליהנות מבשר בחלב מבושלים. אבל לאכול בשר בחלב בלתי מבושל זה מותר מהתורה. מדרבנן אסור בכל עניין, וכמו שאתם רואים פה ברמה, יש הבחנה גדולה בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן. מה שאסור מהתורה גם אסור בהנאה, מה שאסור מדרבנן הוא מותר בהנאה. והדברים הללו קורים בכל יום במפעלי התעשייה, שיכול להיות שיש לך פס ייצור חלבי, אחר כך יש לך פס ייצור בשרי, לפעמים זה מתערבב. אבקת מרק חלבית, בשרית עוברת בפס ייצור אחד, אבקת מרק חלבית, וזה מתבשל ביחד. אז אם זה בהמה, זה אסור מהתורה גם בהנאה. אם זה בשר עוף, אז זה מותר מהתורה בהנאה, זה אסור באכילה, ויהיה מותר למכור את זה, יהיה מותר למכור את זה לגויים. הדין של בישול בשר בחלב הוא יכול לקרות לנו בכל מיני מצבים בחיינו. למשל, כאשר אנחנו, יש לנו קיור אחד, ואנחנו מאוד מקפידים לשים רשת על הקיור. יש כאלה שלהם קיור אחד עדיין פה. אתם יודעים. אז מקפידים לשים רשת בקיור. מדוע מקפידים לשים רשת בקיור? כי אנחנו יודעים, פשוט לנו, שאם הבשר נגע בקרקעית של השיש, וגם החלב נגע בקרקעית, אז השיש, החרסינה, זה טרף, ומילא אוכל שיפול לשם, חם, ויבלע, יוטרף. ולכן נוהגים לשים את הרשת הזאת. למען האמת זה די נדיר שיוטרף, אבל אם שם את הרשת אף פעם אין בעיה, מחליפים רשת בשר, רשת חלב. יפה. אבל מה שלא שמים לב, זה שלפעמים בפקק, יכול שמצטברים שומנים של בשר, שומנים של חלב, שאריות. בשר בחלב אתה שופך את הסיר הרותח לכיור, אתה מבשל בשר בחלב. לכן יש הרבה שמקפידים לא לשפוך סירים רותחים אף פעם, לשום קיור. גזירה, שמה יהיה בתוכו בשר בחלב. אגב, דוגמה שיכולה להיות מצויה בינינו של בישול בשר בחלב. דוגמה נוספת שיכולה להיות, וזה ממש כמעט מעשים בכל יום, שמים חצי שיעור אסור מן התורה. בכל איסורי אכילה השיעור דאורייתא הוא כזית.
גם של הבישול?
השיעור של הבישול זה בן דרוסאי. קל מאוד. ברגע ששפכת מים רותחים זה קורה. מצב נוסף שיכול לקרות וצריך מאוד להיזהר ממנו, זה מצב שבו יש במקרר איזשהו שומן חלבי, שומנית חלבית שנשארת, ושומנית רוטב בשרי, משהו שנשפך בשר, ושופכים מים רותחים על המקרר, יכול להיות ששמנונית בשרית, שמנונית חלבית, שוב פעם מבשלים את שני הדברים הללו, ויחד צריך לשים לב לדברים הללו. המקרר הוא נחדלתי אחד המקומות היותר מלוכלכים, כיוון ששמנונית לא תמיד ניכרת, ויכול להיות שיש תערובות. אגב, מצב נוסף שיכול להיות זה שהשקית חלב, כשהשקית חלב נוגעת בסיר של המרק, במקרה, כמו שהמשפחה מרובת ילדים, זה המקרה צפוף, שקית החלב הזו הייתה עם עוד שקית, עוד הרבה שקיות שאחת מהן התפוצצה, ולכן מילה טיפות חלביות מבחוץ, וגם זה דבר שבהחלט קורה. השקית נוגעת בסיר, טיפה אחת נגע בסיר, הסיר מתבשל על האש, האוכל מותר, כיוון שטיפה אחת היא תמיד תהיה בטלה בשישים, אבל עברו פה על איסור בישול בשר וחלב מדאורייתא, כיוון שהטיפה מפעפעת לצד השני. הנקודה בסיר נטרפת שם, אבל כן, בכל שזה זה עוד שאלה. הסיר נטרף, מכל מקום עברו על איסור בישול בשר וחלב. צריך מאוד להיזהר מזה, השקית של החלב, שקית החלב היא דבר מאוד מסוכן. והיא נוגעת בכל מיני דברים, לפעמים סתם אוכלים את זה, לפעמים זה עניין של בישול דורית. מצב נוסף מאוד בעייתי, שלא חושבים עליו, זה סוגיית המיקרוגל. המיקרוגל, סוגיה מסובכת מאוד, עוד מעט אני אתייחס לזה, אבל בלי קשר למצבים הרגילים, אנחנו כולנו יודעים, מיקרוגל לימדו אותנו, קוס וסי, משהו עם קוסוסים, ולחסות ולא לחסות, ואחד אחרי השני, וכל מיני דברים. אבל מה שלא לימדו אותנו זה ככה, שאם פעם גלש לך טיפת חלב על הקרקלית של המיקרוגל, אחר כך גלשה לך טיפה מהמרק על הקרקלית של המיקרוגל, והפעם הבאה שאתה נפיל את המיקרוגל, אתה מבשל את שניהם ביחד, זה איסור דאורייתא של בישול בשר וחלב.
היום ברז דיבר הרב רוזן,
נכון, 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 נכון. יש שאלה גדולה, האם במיקרוגל זה נקרא בישול?
הרב רוזן אמר, מה שבמקרה ברז זה שהוא אמר ש...
נכון, אני קראתי את מאמרו של הרב רוזן לפני למעלה מ-20 שנה, ואני חולק עליו בתוקף בעניין הזה, ולעניות דעתי, זה תמיד בשאלה של בישול בחמה, למה בישול בחמה הוא מותר בשבת, הרב רוזן משווה את בישול במיקרוגל לבישול בחמה, ויש, אני לא יודע אם זה רב פוסקים, אבל אם זה מיקרוגל עם גופי השחמה, זה לכולם בישול גלט. אם זה מיקרוגל בלי גופי השחמה, אז נחלקו בדבר הזה, האם אפשר לקרוא לו בישול? באופן פשוט כן. מדוע? כי בישול בשר בחלב אוסרים גם כליה, גם טיגון, וגם צליה, וגם אפייה. כלומר, זה לא דווקא בישול, אלא גם הדברים האחרים.
זה... כבישה?
כבישה זה בלי חום. לכן זה מדרבנה. אבל כל הדברים שקורים עם חום, הם דאורייתא, ולכן גם על כליה יש מחלוקת, גם לגבי, אז אותה מחלוקת להלכה אנחנו פוסקים לאסור את הדבר הזה. הדרן, אני חוזר חזרה אחרונית, מיקרוגל, אל תשתמשו מיקרוגל לבשר בחלב, אל תעשו את הטעות הזאת, בסוף תסתבכו, אני אומר לכם, הם יסתבכו, אל תעשו את הטעות הזאת. אפשר לעשות הכל, אבל בסוף לא ינקו, זה שאלה של זמן עד שהבעיה תיוותר. נכון? צריך שלא תישאר שום שמנונית. אגב, דעתי למיקרוגל, שאני אומר שלפעמים יש לו בעיה של בישול בשר בחלב, שמשתמשים בו ביחד. אגב, אותו דבר גם בתנור. גם בתנור יכול להיות. מי שעשה פשטה חלבית, טיפה אחת נזלה, רק זה פחות מצוי, אני חושב, בתנור. מיקרוגל, מה? גם בתנור מצוי. אז גם בתנור מצוי. טיפה אחת חלבית נפלה למטה לקרקעית, טיפה אחת בשרית נפלה למטה, פעם הבאה שאתה בשל את זה, זה בישול בשר בחלב מדאורייתא, אומנם חצי שיעור לא לוקים עליו, אבל זה בישול בשר בחלב.
גם אם זה כבר לא
אחי? מה זה לא אחי? זה לאחר מעת לעת בתוך בן יומו, זה אחי. אז אם זה קרה באותו יום כמובן, או יכול להיות שזה שמנוני. אם זה שמנוני, אז טוב, זה לא בסימן פי זין, זה בכמה, נכון? יכול להיות, בתנור יש יותר מציאות שזה יישרף, במיקרוגל פחות. אגב, הייתינן למיקרוגל, נגיד עליו משהו על המיקרוגל, הנושא נבדק והתברר שהמיקרוגל הוא רותח. פעם אמרו שהמיקרוגל איננו רותח, וזה לא כך, המיקרוגל רותח. כלומר, אם אתה מכניס מדחום ומיקרוגל, לאחר שחיימו בו משהו פתוח, יש הדפנות הן רותחות. כלומר, הדפנות הן בולעות מה שיש בתוכן. ומה שבולע גם פולט. יוצא שמי עושה במיקרוגל שלו מחמם דברים בשרים, דברים חלבים, המיקרוגל תרף, ויכול להיות שגם יטריף. אמנם לא כל כך מהר המיקרוגל יטריף, זה ברור, משום שלמשל אם מישהו חימם פיצה דקה במיקרוגל, הדופן לא מתחמם, הפיצה החלבית נבלעת בתוך הדופן של המיקרוגל, אבל אחרי דקה של חימום המיקרוגל, הדופן לא מתחממת חום שהיה צולדת בו כדי לפלוט את מה שיש בתוכה, ולכן אפשר לאכול את הפיצה למרות שהמיקרוגל טרף. אז זה נכון, אבל בבישול או חימום המיקרוגל יותר מאשר דקה, אז הוא גם יפלוט מה שיש בהדפנות, יפלוט גם מה שיש בהדפנות, ולכן המיקרוגל טרף ומטריף. השאלה איך נפתור את הבעיה, ישנן שתי אפשרות לפתור את הבעיה. אפשרות אחת, על ידי הכשרה של המיקרוגל תמיד בין בשר לבין חלב, המיקרוגל בלט, ומכשיר אותו. זה ברור שאפשר להכשיר את המיקרוגל על ידי עידוי. אין ספק, אפשר להכשיר אותו על ידי עידוי, משום שכבר לא כך פולטו. מה שכן יש ספק, מהי טמפרטורת העידוי שצריכה להיות? יש לי בזה ריחות דברים בעניין הזה, אבל להיות ודעתי לא מקובלת על הפוסקים, אז אני אומר לכם מה שהפוסקים אומרים, שהטמפרטורה של העידוי היא הטמפרטורה המקסימלית של המיקרוגל, אבל זה הפוסקים של המזרוחניקים. כן, כי הפוסקים בעולם החרדי בחיים לא אומרים דבר כזה, רק בשביל בעלת הבית המזרוחניקית שלא תוותר אף פעם על המיקרוגל, אומרים לה טוב, כבר לא כך פולטו, אבל כל הפוסקים שאני שמעתי מאוד לא נוחה דעתם מהביאור הזה של קבולוק הרב אליהו והרב נבנצל, מאוד לא אוהבים את הדבר הזה, וטעמם ונימוקם עמם. לכן זה היתר שבדיעבד עם הכוס מים, זה בדיעבד לדעתי, לדעתי זה אפילו בדיעבד לא, אבל זה גם מי שמתיר אותו משום, אני אגיד לכם גם למה, משום שזה חידוש של צורת הכשרה שלא נמצאת בתלמוד ולא בפוסקים. צורת הכשרה המקובלת היא על ידי מים או על ידי אש. פה יש לך הכשרה על ידי עדים. אתה אומר, עדים מכשירים עדים. כי כך זה המיקרוגל. המיקרוגל בולע על ידי עדים, וגם עדים מכשירו עדים. מה? כל מי שאומר מהקם את האף.
הרב לפני פסח בצד עכשיו אמר לא.
אני אמרתי לא.
חומר ניקוי לא פותר את הבעיה, אם
זה שם במים? לא. כיוון שנותן את הלפגם, מותר רק בדיעבד. וכתחילה אסור. ואם עשתה את זה מזיד, אז גם בדיעבד אסור. רק בדיעבד השוגג מותר. אז זה לא פותר את הבעיה. לכן, רגע, זה מדיח כלים גם יכול להיות בבישול בשר בחלב. זה אותו דבר. מדיח כלים גם יכול... לא, אבל זה נושא הכשרה. אז בקיצור, האפשרות היחידה לעניות דעתי, לכתחילה, מה? מי שיש לו מיקרוגל טרף? אז יש לו שתי אפשרות, רק שנייה, רק רגע. האפשרות היחידה להשתמש במיקרוגל היא לבשר ולחלב, היא שאחד משניהם, גם באופן קבוע, אחד משניהם יחוסה בשני כיסויים, שאם אתה מרוקאי, החלב, אם אתה אשכנזי, הבשר, אז אחד משניהם יחוסה בשני כיסויים, והכיסוי העליון הוא טרף, רק הוא לא מטריף, כיוון שהכלל הוא אין בלוע עובר מכלי לכלי ולא רוטב. לכן הכיסוי העליון הוא טרף, אבל הבליעה לא עוברת ממנו לכיסוי התחתון. אבל זה עוד שני כיסויים אטומים לחלוטין, דבר שהוא די קשה במיקרוגל, זה יתפוצץ לך. אלא אם כן חימום קל.
הרב רבן דיבר היום, הוא אמר שאפשר עם שקיות להגיע לזה.
אבל זה לוקח
שתי
שקיות,
ובדיעבד אפשר אחת. למה בדיעבד?
זה לא מובן. זה לא מובן. לכל הבליעה של המיקרוגל תפעפע את השקית, כן, סנימה. גם השקיות זה דבר שמסוכן, צריך להיזהר, יש שקיות... כן, יש שקיות עם חורים. צריך שקית אטומה, אפשר לבדוק את זה. אבל אני אומר שאני חושב שבחימום, למשל חימום של מרק, שתי דקות, כמות מרק קטנה, שתי דקות שזה רותח, זה יכול לעוף לך. כן, יכול לעוף. לכן, ואם זה אף, המיקרוגל שוב פעם נטרף. לכן זה פתרון רק לחימומים קלים. אתה לוקח מרק צלחת גדולה של מרק, חימום קל שלה, זה 4 דקות, זה משהו כזה, אבל זה פתרון לחימום קל. זו אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, כמו שאמרתי קודם, אפשר לעשות גם עם פתוח, באופן שאתה בטוח שהדופן של המיקרוגל לא תתחמם ויד צולדת בו. זה חימום עוד יותר קל. זה בדרך כלל טוב בדברים שאין בהם הרבה רוטב. למשל פיצה עם מעט כבינה, אתה מחמם אותה אפילו 2 דקות, אני חושב שזה לא מביא את הדופן למצב של רתיחה. אתה פותח את המיקרוגל, שם את היד על הדופן, אתה רואה שהיד לא צולדת. אז אלו שני המצבים האפשריים. בפועל, אם אתה מגיע למילואים ואתה מחמם לך כוס קפה במיקרוגל, קודם כל צריך לבדוק שהוא נקי. אבל אם המיקרוגל נקי, אז בדרך כלל הדופן שלו, אם אפילו חצי כיסוי, זה ימנע מהדופן, כלומר כיסוי לא מלא, בחימום קל, זה ימנע מהדופן להגיע ליד צולדת בו ולפלוט. זה ברור הדבר הזה, אבל מה שעושים עם הכוס, יש לזה 2 בעיות. א', הכוס זה דבר שהוא מחודש מאוד, אבל דבר שני, זה שאלה של זמן עד שיהיו צרות. בסוף יהיו צרות. וכל יום יש מישהי שמתקשרת, אני אומר לכם, כל יום, זה השאלה השנייה, אחרי עניינים של טהרת המשפחה, אומנם בהפרש גדול, אבל השאלה השנייה בתור זה ככה, שכחתי להכשיר בין בשר לחלב, ובכל זאת עשיתי עוגה. מה עכשיו? זה בערך השאלה השנייה. והעוגה האחרונה הייתה עוגה... הקרס הבית תראה לי איזו עוגה, לא יכולתי להגיד לה, אי אפשר לאכול את העוגה. זאת אומרת, היה לה צער גדול, השקיע בעוגה, והנה התברר שזאת עוגה בשרית. העוגה היא... ותנור. העוגה היא... זאת עוגה בשרית. אז מה הבעיה? שם היא הייתה עוגה בשרית, אין מה לעשות, היא הייתה עוגה בשרית. אז מה הבעיה? הרי הם היו... מה הבעיה? הם היו ספרדים. אמרתי להם לאכול את זה בכלים פר, ולא צריך לחכות 6 שעות. הוא גם בסוף, אבל לא צריך לקרות 6 שעות. רק לא לאכול את זה חם בכלים בשריים, וגם לא לאכול...
חלבים.
מה? בכלים חלבים, כן. הייתה עוגה בסוף. אז זה, כי בפעם הקודמת הייתי הכשירה, אבל והעוגה הייתה פרווה. אבל אם הייתה עושה משהו חלבי, אז אתה נורא נתרח. לכן זו שאלה של זמן עד שיהיו צרות. גם המדיח, לא רוצה להיכנס לפרטים של מדיח, אבל כן במדיח יכול בהחלט להיות מצב של בישול בשר בחלב. זה הנושא שלנו, רק יצד בישול בשר בחלב, וזה אני תמה על הרב עובדיה יוסף. יש בעיה במיקרוגלים, דיברתי על זה גם פעם, במדיחים, סליחה, שלא ברור מספיק מתי הסבון יוצא. ואני שאלתי כמה טכנאים, ואמרו לי שזה לא הולך מיידית. אבל בשלב הראשון, רגע, איך בנוי מדיח? אתה זוכר שדיברתי על זה בנוי מדיח? איך בנוי מדיח?
אני חושב שזה שתהם ביחד לפני פסח על... נושא
ש... אבל היית פעם...
לא ברור שכבולו כך פולטות, זה באותה טמפרטורה,
כן, זה היית...
שבליעה בטמפרטורה כן, ברוכה...
כן, זה יש לי אחות רבות, זה סיר לחץ וכל זה. ירושלים, תל אביב, איפה ש... אבל זה לא עכשיו. המדיח, אני הקטן, למרות שיש לנו מדיח הרבה זמן, בבית, הייתי בטוח, כיוון שאת המדיח אני מכיר רק מתשובה של משה פיינשטיין. אז הייתי בטוח שהמדיח שלו ברז של מים חמים, נכנסים מים חמים בפנים, ויש גם ברז של מים קרים. ואז זה יותר קל, כיוון שזה ירוי כלי ראשון. ולא ככה דבר, באופן מדהים, אמר לי הטכנאי, פוק חזה בפנים, ותראה, וגיליתי גילוי מדהים. המדיח בנוי כך, יש גוף חימום למטה. המדיח זה בעצם סיר, רבותיי. המדיח זה סיר. יש גוף חימום בתוך המדיח. בזמן רב משה פיינשטיין, המדיח המדובר, שהוא דבר שבקדושה ותשובת עגרות משה, הוא באמת היה לו... בהתחלה המדיחים היו להם ברז מים חמים. ואומרים שכך זה גם לפעמים במדיחים מוסדיים גדולים, שזה עובד על אפקט של שפריט. אבל סתם מדיח שיש לנו בבית, זה סיר כזה, שיש בו גוף חימום, המים מתחממים לחום שבין 60 ל-75 מעלות, בגובה של בין 2 ל-4-5 סנטימטרים בקרקעית, גוף החימום מחמם את המים. זה קורה לפני... שזה מתחיל להטיז, ואז הסבון יוצא. כלומר, אין פה נותן טעם נפגם. זה מה שחשוב פה להסביר. אין פה נותן טעם נפגם. עכשיו, שם למטה יש גם את הפילטר. בפילטר מתקבצים לכלוכים. אותה אישה שעשתה טעות ראשונה והשתמשה במדיח שלה גם לבשר וגם לחלב ואמרו לה תחליף את הסלסילות וכל זה דברים קשים מאוד, אבל אותה אישה שעשתה את הדבר הזה, הטעות הבאה תהיה שאם יישאר חתיכת חלב, חתיכת בשר למטה, היא מפעילה את המדיח, המים מתחילים לרתוח עם בישול בשר בחלב.
אני חושב שבפילטר זה דבר שהוא לא ראוי לאכילה.
תראה, מה זה לא ראוי לאכילה? התוספתא אומרת שצורת האף וצורת האוזן הם ראויים לאכילת אדם. אז מה זה לא ראוי לאכילה? מה שלא אוכלים, או מה ש... אם ינקו, ישטפו אותו וישימו אותו בתוך...
בן אדם מצוי, נגיד, לא יקרב.
כי זה בתוך מדיח. אבל האם באופן אובייקטיבי זה לא ראוי לאכילה?
אבל
המספר ששם עושה
הוא
פגור. לא בטוח. זה לא בטוח. בדיוק. הטעם פגור. אבל זה שאם לקחת בשר, שפכת עליו סבון, ואחר כך שטפת אותו במים. זה מה שקורה ב...
בשום
סבון.
אז יש לך טעות גדולות? זה בשום סבון, זה לגמרי... זה לא סלון. בשביל סבון, זה לא יש לך תחיל הרפיל. נכון, יש לך בפקטר הזה.
חתיכה קטנה.
מבושל בסבון.
מה זה בסבון? הסבון הוא תמיד עם מים ביחד.
כן, זה מבושל חזק, זה חוזר
בוח. אז זה ספג אתה אומר, וזה מר. זה מר, לא. אם ככה, אז אין להשיב בשביל בשר בחלב. אם ככה. באמת זה ככה אבל?
אין
מדיח.
הסבון
שמרצלים
אותו בערך כלל במקום אחר לגמרי.
לא, ברור, אבל הוא ניתז. הוא ניתז. אני באמת, אני לא... כל מקום...
רגע, ברגע, יש לנו ניקודל בשרים בפעם. נגיד לה שפירות בזה ולה בשרים.
חייב יהיה לכם.
נכנסים,
טוב,
אז מה עושים עכשיו, נגיד, הפתית או דברים כאלה? זה לא מתבשר על ידי המיקרוגל. אפילו זה לא בין יומו.
יכול להיות שכן. אם המיקרוגל, עכשיו אנחנו אשכנזים, אם המיקרוגל יש בו ממש שאריות שומניות של בשר, אז יש בו טעם של בשר בפנים. נכון, שעל דבר כזה לא צריכים לחכות 6 שעות. אלא אם כן, אתה טועם את הבשר. אתה מרגיש טעמו של הבשר. אבל אסור, דבר כזה, זה גם לספרדים. זה גם לספרדים. אבל, אם המיקרוגל נקי ואין בו שאריות שומניות, אלא הוא בולע מהדופן, פה הספרדים מסודרים. אבל אשכנזים, אסור להם לאכול את זה עם חלב, אבל לא צריך לחכות 6 שעות. אם זה אינו בן יומו, אז בכל זאת יש הרבה מהאשכנזים שנוהגים להחמיר, אם כי מבחינת הדין זה מותר גם לאשכנזים. אלו שלושת המצבים שיש לנו במיקרוגל.
אז אין מצב של מיקרוגל שנאכל משהו בחלבית
שרומם במיקרוגל? ביחד עם חלב.
כן,
אתה מכסה
את הבשר.
נכון. אלא אם כן זה המיקרוגל נקי ואינו בן יומו, שאז עיקר הדין זה מותר, ויש הרבה שנהגים לעכב הדבר הזה. זה אלו המצבים, ואני באמת חושב שיותר נכון לעכב בדבר הזה. כלומר, החומרה היא, אני יודע, היא מנה כזה רווח, אבל לא בטוח שזה מצד עיקר הדין. רבותיי, עד כאן דיברנו על נושא הבישול בשר בחלב, שזה דבר שקורה לנו מדי פעם. בשר בחלב, כמו שאמרנו, אסור לבשל אותו, אסור באכילה, אסור בהנאה. פירושו של דבר שאסור לעבוד לבשל בשר בחלב, לתת אותו לגוי. על זה יש מחלוקת גדולה, משום שיש שם... השאלה היא כזאת, המעשה שהיה ככה, היה יהודי אחד, היה צריך ללכת לעבוד במסעדה רומנית. לא של יהודים רומנים, של רומנים רומנים. והיה צריך לעבוד את פרנסתו, שם ושנים עשר בחלב. הוא לא אוכל, אבל הוא שם את הסיר על האש, שלא יהיה בישול אקום. אז האם מותר לו לעבוד בדבר כזה? באופן פשוט אסור לעבוד. כיוון שהוא עובר לאיסור בישול בשר בחלב, אנחנו לא מודעים לנושא הבישול, אנחנו מודעים לנושא אכילת בשר בחלב. פשוט אסור לעבוד בזה, כי מה שווה אסור. מה?
אסור גם
הנאה? לא, הוא לא נהנה מה...
דבר נוסע שלי.
כן, אבל הוא לא... זה לא... להנות את הכוונה לקחת בשר בחלב, לסוך אותו בבשר, נקרא ליהנות.
למכור אותו.
למכור אותו זה הנאה. הוא לא מוכר, הוא פועל אצל בעל מסעדה רומנית, זה מקבל שכר. אבל לא נהנה מהבשר בחלב. הנאה זה הנאה מגוף הדבר. זה לא נקרא הנאה. הוא נהנה בגלל הבשר בחלב, בגרמת הבשר בחלב. זה לא איסור הנאה. אבל בכלל יש פה איסור בישול. יש מתירים, משום שיש אומרים, ופה יש דיון מאוד מעניין, יש אומרים שאיסור בישול בשר בחלב זה שמא יבוא לאכלו. כלומר, השאלה, האם הבישול הוא דבר עצמי, או זה בעצם גזירה דאורייתא? האם יש דבר כזה גזירה דאורייתא? הכסף משנה כתב, למרות שלכל זה טעם הדקה, כתב שאיסור בישול זה גזירה שמא יבוא לאכלו. ועל פי זה, רצו כמה פוסקים להתיר, אחד שעובד אצל גויים, אז הוא לא יבוא לאכלו, כי זה לא שלו. האוכל הוא של הגוי, צריך לבקש רשות בדבר. האם יש דבר כזה גזירה דאורייתא? כן, יש כמה דברים כאלה. אבל בדרך כלל אין. הגזירות זה רבנן. התורה אומרת את המציאות הברורה, רבנן מוסיפים את הגזירות. אבל למשל, בתחילת פסחים, הר"ן אומר שאיסור בל יראה ובל ימצא בחמץ, זה גזירה שמא יבוא לאוכלו. ויש עוד גזירה דאורייתא מפורסמת, זה הגזירה לקיים מצוות בחוץ לארץ. שהוא מציב לך ציונים, גזירה שלא יהיו לכם, זה דאורייתא. יש אנשים שטועים, חושבים מתבלבלים, חושבים שמצוות בחוץ לארץ זה דרבנן. זה דאורייתא גמור לקיים מצוות בחוץ לארץ. בדיוק אותו דאורייתא של ארץ ישראל, וחייבים איתה, מי שחילל שבת. אבל הדאורייתא הזו הוא גזירה, שמא ישתכחו המצוות. אז יש מסרים כאלה שהתורה גוזרת. אז אם זה גזירה שמא יבוא לאכלו, בשר בחלב שלא תאכל אותו, אז יהיה לך מותר לבשל אותו. בזה נחלקו. באופן פשוט, כך בדרך כלל נוצאים להלכה, אסור לעבוד במטבח של גויים כשאתה מבשל בשר בחלב. אסור, כל הגסה בשר בחלב היא איסור דאורייתא של, של בישול. טוב, אז זה סעיף א', כן. ובית, גדיל עד דווקא, דו הדין שור שא ועז ולא שנה בחלב אם ולא שנה בחלב אחרת אלא שדיבר כזו בו. וכמו שאתם רואים המרן פה, שון הרמב״ם מביא שור שא ועז. מי חסר? כן, וחוץ מזה מה עוד? איל. כיוון שיש לנו חיה, יש לנו בהמה, חיה ועוף. הבהמה מתחלקת לדקה וגסה, זה מה שיש פה, שור שא זה מה דקה וגסה, אבל אין לנו פה איילים, צבעים, יעילים ועופות. כל אלו אסורים מדרבנן, ולא מדאורייתא, ולכן לא רק בשר עוף וחלב לדרבנן, גם בשר חיה, אייל צבי יחמור עכו וגישון וטעו וזמר. אלה, זאת החיה אשר תאכלו. כל אלו, לא נאמר בהם דין בישול דאורייתא, אלא מדרבנן. מה נפקא מינה? מותרים בהנאה. זה הסעיף הקודם.
זה
בישול. עשו בהם רק איסור, נכון? כן, אותו, זה שואת אל הרומנים.
אם היה שם עוף, אז אפשר.
עוף או... כן.
ההבדל שלא מגדלים אותם, אותם.
לא, זה הפסוק, לא תבשל גדי בחלב עם
לא, אבל...
לא, זה כסעיף הבא. הסעיף הבא, גם זה חשוב. כן, יש אבסורד, אתה צודק, יהיה אבסורד. לבשל חזיר בחלב זה מותר, אפילו של יהודים. אם אתה נהנה מהנעת מישהו לשמה, כי לאכול לא תוכל לאכול.
לצורך התרנגולות, לצורך מאכל
נכון, נכון, נכון. אם התרנגולות שלך... אוהבות חזיר בחלב. אתה צודק, זה מותר לכתחילה, גם בשלך. אבסורד, כן. בדיוק זה שאלה אפשר לעשות מזה חידון לילדים. חזיר בחלב מותר אפילו בשלך. עוף בחלב, לבשל... לא, עוף בחלב זה יותר אותו דבר, נכון?
אותו דבר.
אותו דבר, אין את זה. עוף בחלב יותר אותו דבר. ובשר בחלב זה אסור. הכל נלמד מלא תבשל גדי בחלב אמו, שגדי בחלב אמו זה דיבר כתוב בהווה, אבל עדיין אפשר שהאימא זו העז, והעז היא בהמה. אז חלב של בהמה. וגם הגדי, כן, זה גם זה גם חשוב להגדיר. בישול בחלב שהוא לא חלב של בהמה, גם כן יהיה מותר. וכולי, חלב של גמלים, או חלב של איילה. יש לה חלב מנחתה. לא נודעו סגולותיו הרפואיות, כלומר חלב עיזים אוכלים. לא חשבתי לרעיון לשווק חלב איילות, אבל כנראה יש חלב, מוכח שיש חלב כזה, כי הם שייכים ליונקים. אז כנראה שיש גם חלב כזה, וזה מותר. כל זה, רבותיי, אין כל כך הרבה נפקא מינה, מכל מקום...
בתעשיית המזון לבעלי חיים יש
שביעות. כן, מדברים על כל הדברים עליו, נכון? מדברים על כל זה, שיש...
אם זה לא בהמה, אלא חיה, אז אני...
נכון.
בהמת מאה.
בהחלט, בהחלט. על זה מדברים הרבה, כי יש כל מיני פורמולות להזנה שהם צריכים להרכיב את כל אבות המזון. ואז יש בהחלט בכלל בשר בחלב. אז הסעיפים הללו הם דרכי יותר ל... הרבה מהמטובים עלינו. סיף ג' אינו נוהג אלא לבשר בהמה תאורה בחלב בהמה תאורה, אבל בשר תאורה בחלב תמאה, זה מה שדיברת מקודם, או בשר תמאה בחלב תאורה מותרים בישול ובהנאה. ובשר חיה ועוף אפילו בחלב תאורה מותר בבישול ובהנאה, ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנה. אבל דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנה. טוב, פה... מה? נכון, פה יוצא בשולחן ערוך שכתוב מפורש, דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנה. זה שדג בחלב מותר לאכול ואין בו אפילו איסור מדרבנה. ואני חושב שזה מוסכם לכולי עלמא שאיסור דרבנן זה לא. כל הבעיה היא ש... ופליטה קולמוסו של...
מה?
לא, לא, גם... כן, כן.
עכשיו,
צריך למצוא את הדבר הזה. מה שיש בספרדים ש... שנוהגים לא לאכול דג בחלב, לא, הסכנה זה דג בבשר. אה, דג ובשר, מה?
דג וחלב בצהרה,
בגמרא לא נזכר מזה דבר. אבל מה כתוב דג ובשר? מה? מה אתה אומר? מה לא עלה לדעת? לא עלה לדעת, אבל אתה לא יכול להמציא, אתה לא יכול להמציא איסור. אבל יש בבית יוסף, איזה סימן זה דוד? נעלם.
זה בבית יוסף...
גם השכנות מביא את זה...
אני חושב שקדוש המשל שקשה
לדבר
אחר.
לא, 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 לא.
אני חושב
שיש משהו...
טעות סופר.
אבל לפית העיתון היה
חסר
לא
נכון,
יש.
בית יוסף, שולחן ערוך הזכיר שלא לאכול דג עם חלב. ו... ויש אומרים שזה טעות סופר, יש אומרים טעות סופר, ויש אומרים שזה לא טעות סופר, ויש שני פירושים ללא טעות סופר הזה. או לא, לא, זה לא שם.
טעות סופר זה במילה.
איפה השח? בפייזה? נכון, נכון, הנה. כן, כן, זה פה, זה פה. בשח סיף קטן ה', כתב באתר זהב, וזה לשונו, בכל מקום אין לאכול דגים בחלב, לפני הסכנה, כמו שדברו לך נסמן קופה עם ג' על הקיים שנו. באמת נמשך הרבה ציושת עליו, כן, אבל הוא טעות. יום הזיכרון של הדגים, בשר אסור משום סכנה, אבל בכלל לא שמענו ולא ראינו, וכל יומה ויומה נהגינן אחי לבשל דגים בחלב ולאכול. גם בדרכי משה השיג על בית יוסף בזה, חמי יוסף בבאר שבע, ושאר האחרונים השיגו עליו בזה, גם בש"ס, בצד הצעצועים, משמע בידי דלת ואפילו משום סכנה, אין שם, והוא פשוט. נכון, אז זה פה. נכון, אז פה מדוקדק גם מהשולחן ערוך, ככה. ויש שני, למעשה אשכנזים נוהגים להקל בזה, ואצל הספרדים לגבי דגים חלב יש כמה שיטות. קודם כל יש כאלה שני מקילים, מה נגיד, הטוניסאים אוכלים דגים חלב, תגיד מה שאתה רוצה. הטוניסאים אוכלים דגים חלב, נכון? שמואל, יש איזה אוכל טוניסאי? לא, אוכלים דגים, דני, מה זה אוכל?
אז הוא כתב אוכל חמאה מבושר חלב, אז מה?
לא מבושר.
מה? אין חלב
בחמאה.
הוא מטוגן בחמאה. מי, הפתחת תשובה. כן.
מבושר בחלב זה סקה להצטלנות.
כן, כל זה. למעשה הקף החיים כותב שזה על פי הקבלה. ואני אגיד לך מה הרב משאש אומר בדבר הזה, כאן פעם דיברתי זו על זה, והוא אומר ככה, שהדבר הזה הוא מנהג שמקורו לא ברור, אף על פי כן נוהגים, זה מותר, אף על פי כן נוהגים, הוא נהג. אז כמינה, אם אתה בא לחמותך אשכנזיה, אל תעשה לבעיות. לאחר מה שנותן, הבית שלך אל תוכל, זה מנהג, זה לא מנהדים. אבל הקף החיים הזה על פי הסוד. אלו האפשרויות, אבל פה, כמו שאתם רואים, לשון מרן ברורה, כמו שאומר הרב משאש, נכון? כי מרן אומר, דגים וחגבים אין בהם איסור, אפילו מדרבנן, לאכול אותם בחלב. אז זה לא איסור דרבנן, מה זה כן? או משהו שיש לו מקור בסתרי תורה, או נוהגים בכל זאת. אתם יודעים למה נוהגים? לא מריטיין, לא מערבבים, אז לא תבוא לאכול, כשלא תאכל דגים בשר, אתה גם לא אוכל דגים חלב. אז כך יש מנהג ישראל להפריד בין הדברים. אבל מעיקר הדין זה מותר. ויש בעיה, הרבה פעמים כבר שאלו אותי, אנשים נוסעים שיש להם משפחה אשכנזים.
חתילה אוכלים, זה לא
על ידי אבל. אשכנזים ודאי, אין שום בעיה בזה. כן, שום זה אוכלים, חלק מהמאכלים. טוב, אז עכשיו יש לנו פה סוגיה של מרית עין, ש... בשר וחלב שהיא סוגיה שהיא השתנתה לגמרי בימינו ותפסה ממדים חדשים בגלל תחליפי חלב, תחליפי בשר, כל פה שונה, צריך ללמוד את הסוגיה בשולחן ערוך ולהסיק את המסקנות. כמובן השאלה היא האם מותר לאכול טיבול עם גבינה ודברים כאלה, או שיש בזה מרית עין של בשר וחלב. כי השניצל טיבול לא תמיד אתה מבדיל, נקניקיות נראה לי שגם כן לא תמיד פשוט להבדיל בין, זה יכול לראות, מה?
גם בטעם.
כן, אז האם יש בזה אדם שאוכל נקניקיות? אדם שאוכל נקניקיות עם גבינה, האם יש לזה בעיה של מרית עין? ופה צריך באמת לשים לב שהמציאות שלנו השתנתה עם מה שהיה פעם. פעם נקניקיה זה בשר, היום נקניקיה זה טיבול. יכול להיות שכבר, צריך לעיין בזה היטב היטב ולהגיע למסקנות, אז אולי בעזרת השם שבוע הבא נלמד. תפילת ערבית. יש לנו מניין? אני לא נפל.